כוח לכל המארגנים. המציאות של עם ישראל מסובבת בניסים. במיוחד אנחנו מרגישים את זה בימים האלה של פסח, בעשרת המכות, עד קריעת ים סוף. ערב הבוקר וצהריים אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. וחשבתי שנעסוק בקצרה בשאלה שהיא מאוד מהותית. האם זה שהכלל ישראל מסובב בכל כך הרבה ניסים, האם זה אומר שאנחנו בחיים היומיומיים שלנו, במצוות ובכל ההנהגות היומיומיות שלנו, האם אנחנו גם כן יכולים בעצם לסמוך על הנס? שזאת סוגיה הלכתית, האם ניתן לסמוך על הנס או לא. המקור של השאלה הזאת, האם אפשר לסמוך על הנס, זה בסוגיה במסכת פסחים. המשנה שם עוסקת בשחיטת הפסח. המשנה מביאה, הפסח נשחט בשלוש שקיטות, שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, קהל ועדה וישראל. זאת אומרת שחלק מהדינים של קורבן פסח זה שהוא נשחט בשלוש שקיטות, שלוש קבוצות שנכנסות לעזרה ומתעסקות עם הקורבן. נכנסה קט הראשונה, מתמלאה העזרה, נעלו דלתות העזרה. ואז המשנה מתארת שהכהנים עומדים שורות שורות, ובידיים שלהם יש בזיחי כסף ובזיחי זהב, תהליך שלם, שחט ישראל, קיבל הכהן, וכולי וכולי, ואז יצתה קט הראשונה ונכנסה קט שנייה, יצתה שנייה, נכנסה שלישית כמעשה הראשונה, כך מעשה השנייה והשלישית. עכשיו לגבי הגרסה של המשנה, יש מחלוקת בגמרא בין אביי ורבא, איך גורסים במשנה. הרי המשנה אומרת, נכנסה קט הראשונה, נתמלאה העזרה, נעלו דלתות העזרה. במילה הזאת, נעלו דלתות העזרה, יש מחלוקת בין אביי לרבא איך גורסים. אביי אמר, ננעלו תנן. רבא אמר, נועלים תנן. כלומר, לפי אביי, ברגע שנכנסת הקט הראשונה, הרי אנחנו מדברים על בית המקדש, אז זה לא שאנחנו צריכים עכשיו לתפוס את הדלתות של העזרה ולסגור אותה, אלא הדלתות ננעלות מעצמם, ננעלות נן. לעומת זאת רב אומר, ברגע שנכנסת כמות רצינית של אנשים, שמבחינתנו זה כבר מספיק בשביל הקט הראשונה, אז אנחנו בעצמנו נועלים את דלתות העזרה. אומרת הגמרא, מה עומד מאחורי, מה נקודת המחלוקת בין אביי לרבא, האם ניתן לסמוך על הנס? הרי כיוון שמעיקר הדין כתוב שצריך שיהיו שלוש כיתות, קהל, עדה וישראל, שלוש כיתות שנכנסות לעזרה, אם אתה לא סוגר את הדלתות של העזרה, אז האנשים זורמים לתוך העזרה פנים, אז זורמים עוד ועוד ועוד, ואז פתאום מתגנב ללב איזשהו חשש שלא יישארו מספיק אנשים בשביל הכיתות הבאות. אז אומר אביי, עזוב, אל תדאג, מתי שצריך להיסגר, זה ייסגר מעצמו. ננעלו תנן, ננעלו דלתות העזרה, אנחנו בטוחים שהדלתות ייסגרו בזמן, וישארו מספיק אנשים בשביל שתי הכיתות הבאות. לעומת זאת רבא אומר, נועלים תנן, אנחנו לא יכולים לסמוך על הנס, אנחנו צריכים לדאוג שכל התהליך של הקרבת קורבן פסח יתנהל בסדר שלו, בצורה שלו, כמו שצריך להיות. לכן ברגע שאנחנו רואים שצריך לעצור, צריך להשאיר הרי אנשים לכיתות הבאות, אולי כולם רוצים להיות בקט הראשונה, אבל אין מקום, צריך, יש מקום, אבל בכל זאת צריך שישארו אנשים לשתי הכיתות הבאות, לכן אנחנו נועלים בעצמנו. זאת המחלוקת בין אביי לרבא. עכשיו המחלוקת הזאת, האם סומכים על הנס או לא סומכים על הנס, לפי אביי סומכים על הנס, לפי רבא לא סומכים על הנס, לכאורה זאת כבר מחלוקת תנאים במסכת יומא. המשנה ביומא בדף סמכת, שעוסקת בסדר עבודת כהן הגדול ביום הכיפורים, אז אומרת המשנה, אמרו לו לכהן גדול, הגיע שעיר למדבר. הרי יש את העבודה השלמה של הכהן, והוא צריך להמשיך בעבודה ברגע שהוא יודע שהשעיר הגיע כבר למדבר. אז אומרים לכהן הגדול, תשמע, השעיר הגיע למדבר, אפשר עכשיו להמשיך בעבודה. איך הכהן הגדול יודע שהשעיר באמת הגיע למדבר? אז יש מחלוקת במשנה. מניין היו יודעים שהגיע שעיר למדבר? דרכאות היו עושים ומניפים בסודרים ויודעים שהגיע שעיר למדבר. היו בדרך כל מיני מקומות גבוהים, והיו אנשים שעמדו באותם מקומות והיו מניפים בסודרים, וככה מאחד לאחד, עד שרואים את אותו אחד שמניף בסודר במקום הכי קרוב לבית המקדש, ואז אומרים לכהן הגדול, תשמע, השעיר הזה כבר הגיע לאן שהוא היה צריך להגיע, אתה יכול להמשיך במלאכה שלך. אמר רבי יהודה, יש להם סימן אחר, מירושלים ועד בית חידודו, שלושה מילים. טוב, לא ניכנס לזה כרגע. רבי ישמעאל אומר, והלא סימן אחר היה להם, לשון של זהורית היה קשור על פתחו של איכל, וכשהגיע השעיר למדבר היה לשון מלבין, שנאמר, אם יהיו חטאיכם קשנים, קשה לגלבינו. אז גמרנו, מה אתם צריכים את כל התהליך המסובך הזה להעמיד אנשים עד המקום שלהם שמשלחים את השעיר להזזל למדברה? יש לשון של זהורית כאן אצלנו בבית המקדש. ברגע שרואים שהלשון של הזהורית מלבינה, אז הכהן הגדול יודע שהוא יכול עכשיו להמשיך בעבודה שלו. אז בעצם יש כאן מחלוקת בין תנא קמא לבין רבי ישמעאל. למה באמת תנא קמא לא סומך על מה שאומר רבי ישמעאל? יש לכם סימן יותר טוב מלשון של זהורית כדי לדעת שהשעיר הגיע למדבר? אז בתפארת ישראל ראיתי שהוא כותב שהרי היו 40 שנה קודם חורבן הבית שלשון של זהורית לא הייתה מלבינה. אז לכן בגלל מצבים כאלה אומר תנא קמא, אנחנו לא יכולים להסתמך על הלשון של זהורית, לכן צריך לעשות את כל החבורה הזאת שמניפה בסודרים. בגילוני השעה של רב יוסף ואנגל ראיתי יותר מפורש שהוא כותב ממש ככה, שהמחלוקת של תנא קמא ורבי ישמעאל זה בשאלה הזאת, האם אפשר לסמוך על הנס או לא. יש לנו כאן בעצם זמן הנחתי, מתי הכהן יכול להמשיך בעבודה שלו. האם כשאני דן לגבי זמן הנחתי, האם אני יכול להסתמך על נס כדי לקבוע זמן בהלכה, או שאני לא יכול להסתמך על הנס? אז לפי תנא קמא אני צריך לעשות את כל הסודרים האלה כדי שיסמנו לכהן הגדול מתי השעיר להזזל הגיע למדבר. לעומת זאת, לפי רבי ישמעאל, כיוון שיש לשון של זהורית, לא משנה אפילו שזה נס, אני יכול להסתמך על אותה לשון של זהורית והכהן הגדול יכול להמשיך במלאכה שלו.
שתי התמונות בהקשר רחבים שקורים לכולם. עכשיו אם שואלים, סמוך על נס סתם
במעשה רשות
של
סתם,
של
משהו
של חולים, של יום יום.
איזה שזה
יהיה שקשור
פסיקת הלכה,
הוא שיקול לכאן או לכאן.
כן, אתה צודק, אנחנו כבר נגיע להכרעת הלכה, אולי מתוך זה הדברים קצת יוארו יותר. להלכה כשיש מחלוקת של אביי ורב קיימא לן כרב, חוץ מיעל קגם, לכן בשאלה הזאת, האם אנחנו נועלים בעצמנו את דלתות האזהרה להפריד בין קט אחרי שונה לקט שנייה, אנחנו פוסקים כמו רבא, שאנחנו בעצמנו נועלים את דלתות האזהרה ולא סומכים על כך שהדלתות ינעלו מעצמם. כך גם הרמב"ם בהלכות קורבן פסח פוסק כמו רבא, גם לגבי בסדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, גם כן הרמב"ם מכריע כשיטת תנא קמא עם הסודרים ולא מסתמכים על הלשון של הזהורית. יתרה מכך, השאלה הזאת האם סומכים על הנס או לא, לא צריך לומר בכלל שזאת מחלוקת בין אביי לרבא. אפשר לומר שברמת העיקרון גם אביי מודה לרבא שלא סומכים על הנס, וכל מה שאביי אומר שהדלתות של האזהרה ננעלות מעצמם ולא אנחנו אלה שנועלים את דלתות האזהרה. אז ראיתי שכך כותבים האחרונים, הצלח, הנודע ביהודה על מסכת פסחים, כותב שהרי בדיעבד, גם אם בסופו של דבר רק קט אחת, רק אם הייתה קט אחת ששחטה את קורבן פסח ובני ישראל לא התחלקו לשלוש כיתות, אז זה קשר, זה לא מעכב בדיעבד. אז לכן, כיוון שזה לא מעכב, אז הבעיה אומר שאפשר לסמוך על הנס שהדלתות ינעלו מעצמן ולא יהיה מספיק מקום לשאר, לא יהיו כיתות אחרות. אבל אם זה היה מעכב, אז גם הבעיה היה מודה לרבה שאנחנו בעצמנו צריכים לנעול את דלתות האזהרה כדי ליצור מצב שיהיו גם שתי כיתות אחרות. נימוק נוסף מצאנו בעין יעקב, שאומר שגם הוא כותב שהבעיה מודה לרבה שלא סומכים על הנס, ושאלי מקדש שזה מקום של רבים ושכיחי בו ניסים. בית המקדש זה מציאות של ניסים, אז לכן שם באמת אפשר לסמוך על הנס, אבל במציאות אחרת אין מקום לסמוך על הנס. אז ההלכה קיימה על הנס צורכים, על הנס אביי ורבה קיימה על הנס כרבה. יתרה מכך, כמו שאמרנו, כאן גם אפשר לומר שהבאי מודה לרבה ברמת העיקרון שלא סומכים על הנס, וכאן יש סיבות אחרות למה סומכים על הנס. מה הסיבה שלא לסמוך על הנס? אז נימוז בקצרה, הרב קוק בעין היה לשבת, אז הוא מסביר שכל העניין של הנס הופך אותנו בעצם להיות נפעלים. הקדוש ברוך הוא זה שפועל לא לפי הסדרים הרגילים של הטבע, וכאן ממילא הוא משאיר הרבה פחות מקום לאדם. ואנחנו בתור הפועלים של הקדוש ברוך הוא בעולם שלו, אז אנחנו צריכים לפעול ולעשות את הדברים בעצמנו. לכן המציאות היותר נכונה עבורנו לפעול את הפעולה שלנו כאן בעולמו של הקדוש ברוך הוא, זה לא במציאות נפעלת של ניסים, אלא במציאות הרגילה של הטבע. אם נסכם את מה שראינו עד כה, ראינו שתי מחלוקות האם ניתן לסמוך על הנס. מחלוקת ראשונה, מסכת פסחים, הפסח צריך להישחט בשלוש כיתות, וכשכולם נכנסים לעזרה, אז יש מחלוקת בין אביי לרבה האם אנחנו נועלים את דלתות העזרה אחרי שנכנסת כת ראשונה, כי אם אנחנו לא ננעל ייכנסו כולם ביחד ולא יש שלוש כיתות, כולם ייכנסו לכת הראשונה. אז אביי אומר שאנחנו לא צריכים לנעול, בית המקדש הדלתות נסגרות לבד. ומה זאת רבה אומר? לא, אנחנו לא יכולים לסמוך על הנס, אנחנו בעצמנו צריכים לסגור את הדלתות כדי שיהיה מקום לשתי הכיתות האחרות. המחלוקת הגמרא אומרת האם סומכים על הנס או לא. מחלוקת שנייה, ראינו סדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. איך הכהן הגדול יודע שהשעיר הגיע למדבר? אז לפי תנא קמא היו עושים סודרים, היו עומדים במקומות גבוהים וכל אחד היה מניף בסודרים עד שהיו יודעים בירושלים שהשעיר הגיע למדבר. ודעתו של רבי ישמעאל שיש לשון של זהורית, הלשון של הזהורית היא הסימן שהשעיר הגיע למדבר. המחלוקת היא שוב האם סומכים על הנס או לא סומכים על הנס. אמרנו על החי אין סומכים על הנס, ואפשר לומר שבעצם זה לא מחלוקת, כי גם הבאי מודה, ואפשר לומר שגם רבי ישמעאל, כיוון שמדובר על בית המקדש, זה מקום שבו יש מציאות שכיחה של, של, של ניסים. גם בבבלי רואים באופן פשוט שלא סומכים על הנס. הבבלי מספר לנו כלל מסכת פסחים דף ח', שלמרות ששלוחי מצווה אינם נזדוקים, במקום שבו יש הזק שכיח לא סומכים על הנס. ואנחנו לומדים את זה משמואל. הקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר השם אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול ואני מאסתיו ממלוך על ישראל? מלא קרנך שמן ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. ויאמר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני. אז מכאן לכאורה הבבלי לומד שאין סומכים על הנס, זה המקור שלו. מי שרוצה לראות איך, מה פתאום שמואל חשש על הדבר הזה, אז יש מלבין שהוא מעריך לבאר את העניין, כרגע אין לנו זמן להעריך. שלוחי מצווה איפה ששכיח חזק, אז אני לא סוב, אפשר כוח. עכשיו יש ירושלמי שהוא באמת אף לב הפלא, הירושלמי הזה במסכת יומא, וממנו לומדים על מקור חדש למה אסור לסמוך על הנס. שימו לב מה הוא כותב. כהן גדול מגיע ליום הכיפורים, יש לו יום עבודה קשה, היום הכי עמוס בשנה, אז כמו כל עם ישראל גם הוא צריך לאכול סעודה מפסקת. אבל יש תפריט מיוחד של הכהן הגדול. התפריט הזה כתוב לא מה כן מאכילים אותו, אלא יותר מה לא מאכילים אותו. אז מה לא מאכילים אותו? לא חלב, לא ביצים, לא גבינה, לא בשר שמן, לא יין ישן, לא קונדיטון, לא גריסין של פול, ולא עדשים. שמואל אומר גם לא אתרוג. למה? מה הבעיה בכל הדברים האלה? לפי שהם מרגילים לזיבה, זה יכול לגרום לכהן הגדול להגיע לידי תומה. הכהן הגדול יכול להיות תמה ביום הכיפורים. שואל על זה הירושלמי, רגע, ולא מן הניסים שהיו נעשים בבית המקדש? הרי היו 10 ניסים שנעשו בבית המקדש. אחד מהניסים שהיו בבית המקדש זה שכהן הגדול לא היה נטמע. עונה הירושלמי, אמר רבי אבון, על שם לא תנסו. לא תנסו. מסביר קורבן העדה שם, מה הכוונה לא תנסו, שלא סומכים על הנס, לכתחיל אין סומכים על הנס. אז נכון שאחד מעשרה ניסים זה שהכהן הגדול אף פעם לא נטמע ביום הכיפורים, אבל אנחנו לכתחילה לא סומכים על הנס, ולכן התפריט של הכהן הגדול צריך לקחת בחשבון את כל המצבים ואת כל הזהירויות כדי שהוא לא יבוא לידי טומאה. מה זה לא תנסו? איזה פסוק זה? בתורה? מישהו זוכר?
כאשר ניסיתם במסע.
טוב, אז קודם כל שאלה ראשונה, אם יש פסוק בתורה, אז בשביל מה הבבלי צריך ללכת לשמואל? ששמואל לא הולך, איך הלך, ושמע שאול והרגל, יש לך פסוק פה בספר דברים, אז אתה כבר רץ לשמואל. טוב, אפשר ליישב באופן פשוט, שהבבלי רצה לחדש חידוש יותר גדול, שלמרות ששלוחי מצווה אינם ניזוקים, איפה ששכיח את זה, אני לא סומך על ניסים, ולא הולך לפי הכלל הזה ששלוחי מצווה אינם ניזוקים. טוב, אולי ננסה לבאר באופן נוסף למה הבבלי לא הביא את הפסוק של הירושלמי. אבל תגידו לי אתם, זה המקור של הירושלמי לכך שאין סומכים על הנס? לכן צריכים להיזהר בכל המאכלות של הכהן הגדול? הרי מה זה לא תנסו את השם אלוקיכם כאשר ניסיתם במסע? מה היה שם במסע? היו צמאים, נכון? זה מה שהיה שם, היו צמאים, ואז הם ניסו את השם, היש השם בקרבנו עם עין. זאת אומרת שלא היו בטוחים שהקדוש ברוך הוא מסוגל להביא להם בארץ צייה, במדבר יבש וצחיח, אם הקדוש ברוך הוא מסוגל להביא להם מים. נו, אז מה היה החטא שלהם לכאורה? שהם לא סמכו על הנס, לא סמכו על זה שקדוש ברוך הוא יכול להביא להם מים. אז איך אפשר להביא את הפסוק הזה כמקור לכך שלא סומכים על הנס? לכן אני צריך להיזהר לא להכיל את הכהן הגדול בכל הדברים האלה. לא תנסו את השם אלוקיכם, הרי שם בדיוק החטא היה הפוך, הפוך לחלוטין, שהם לא סמכו על הנס. היש השם בקרבנו עם מים. אז איך אתה משם רוצה ללמוד שאסור לסמוך על הנס? נראה לי שזה הטעם הפשוט למה הבבלי לא מביא את הפסוק הזה בתור מקור לכך שאין סומכים על הנס. והראיה מהגמרא בתענית, יש גמרא במסכת תענית, שמעתם על הינוקה של ריש לקיש? אז היה לו ינוקה מוכשר מאוד, והגמרא שמספרת בדף ת' על הפסוק עשר תעשר, אשכחי רבי יוחנן לינוקה דריש לקיש, אמר לי, אימא לי פסוקך. אתם הולכים ככה בחומת שמואל, החומה, ברחובות, רואים ילדים יוצאים מהתלמוד תורה, צריכים להתרגל, אומר להם, אימא לי פסוקך, מה למדתם היום? אמר לי, עשר תעשר. אני למדתי עשר תעשר. אמר לי, ומה היה עשר תעשר? מה זה בדיוק עשר תעשר? למה אפשר, התורה מקצרת במילה, למה צריך לכתוב עשר תעשר? אמר לי, עשר בשביל שתתעשר. אמר לי, מן הלך, מאיפה אתה יודע? תגיד, עשיתם ניסוי בתלמוד תורה? מאיפה אתה יודע עשר בשביל תתעשר? אמר לי, זיל נסי, לך אתה תנסה. אמר לי, ומשאר לי נסוי לקדוש ברוך הוא, מה מותר לעשות ניסויים לקדוש ברוך הוא? אני אעשר, בוא נראה, אני מתקשר למנהל של הבנק שלי אחרי שבוע לראות מה המצב. והכתיב, הרי כתוב, לא תנסו את השם. אמר לי, אחי, אמר רב הושעיה, חוץ מזו שנאמר בספר מלכי, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר וכו' וכו', ובחנו נינה בזאת, אמר השם. הקדוש ברוך הוא מבקש, תבחנו אותי, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים ועריקותי לכם ברכה עד בלי די, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. אבל בכל אופן רואים שהבבלי מביא את הפסוק הזה, לא תנסו את השם אלוקיכם, שאסור לנסות את השם. אתה אומר, תנסה את הקדוש ברוך הוא, תעשר, תראה איזה יופי, איך פתאום אתה, המניות שלך מזנקות. אז הוא מביא לו פסוק, מה פתאום אסור לנסות את השם? אסור לעשות כאלה דברים, מה אתה מצפה לניסים שפתאום אתה תתעשר? אז לכן הבבלי לא יכול להביא את הפסוק הזה כמקור לכך שלא סומכים על הנס, כי הרי זה בדיוק הפוך. מהפסוק הזה רואים שאסור לסמוך על הניסים. טוב, לפני שננסה ליישב את זה, על הכלל הזה שאמרנו שכך גם ההלכה שלא סומכים על הנס, יש כמה קושיות, הרבה קושיות, אנחנו נזכיר אולי רק שתי קושיות. קושיה הראשונה, כיוון שאנחנו בחג של ניסים, אז נחזור קצת לחנוכה. יש את הקושיה המפורסמת של מי? של בית הספר. לפני הבית הספר היה המאירי, אז תסתכלו, בזמן הבית הספר עוד לא גילו את המאירי, הוא היה גנוז איפשהו באיטליה כמדומני, אבל אם תפתחו במאירי בשבת כ"א תראו שהקושיה המפורסמת של בית הספר כבר קשר אותה המאירי, אבל נקרא לזה קושיית הבית הספר. למה חנוכה זה שמונה ימים? הרי השמן שמצאו בפח הספיק ליום אחד, אז אם זה דלק 8 ימים, אז תוריד את היום האחד, אז חנוכה היה צריך להיות, היה צריך להיות רק, רק 7 ימים. מביא המהר"ל בנר מצווה את קושיית הבית יוסף, כן, מביא את זה בשם הבית יוסף, מה שזכור לי, ואומר אומר המהר"ל, צריך לומר שמה שהם עשו, שהם נתנו כל לילה שמינית, והשמינית הזאת דלקה כמו שצריך. כך מביא המהר"ל, הנה, כתבתי פה את הלשון של המהר"ל, סליחה, בית יוסף אומר, הבית יוסף אומר, ויש לומר שחילקו שמן שבפך לשמונה חלקים, ובכל לילה היו נותנים במנורה חלק אחד, והיה דולק עד הבוקר, ונמצא שבכל לילות נעשה נס. אז מקשה על כך המהר"ל, נר מצווה עמוד כפה א', מי שרוצה לראות, מקשה על כך המהר"ל, אם תאמר כמת שהיה בו להדליק יום אחד, אין כאן נס רק שבעה ימים, ואז אומר המהר"ל בלי להזכיר את הבית יוסף, ואין לומר שהיו מחלקים שמן הפך לשמונה ימים. ואינו, אי אפשר לתרץ כזה תירוץ שכל פעם נותנים רק שמינית. הרי כתוב בתורה, יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר. צריך לתת שמן שיהיה דולק כל הלילה. אז תגידו לי, מה עדיף? שמונה ימים לא לעשות שום דבר, או לפחות לילה אחד לעשות את, את המצווה כתקנה? אומר המהר"ל, לכאורה עדיף היה פעם אחת שעשינו כמות נורמלית כמו שצריך. אז מה זה כל פעם שמו שמינית? הרי יש שיעור של מצווה. שיעורים של המצווה, זה חלק בלתי נפרד מהמצווה. לכן המהר"ל דוחה את התירוץ הזה, אי אפשר לומר שהם שמו כל פעם שמינית. מה נעשה עם הבית יוסף שאומר שבכל זאת שמו שמינית? על כוכח מוכרחים לומר שהחשמונאים סמכו על הנס, ואז הם הבינו שברגע שהם שמים שמינית, אז בעצם השמינית הזה זה השיעור של מערב עד בוקר. כך הבינו החשמונאים. אז איך הם סומכים על הנס?
זה אנחנו להגיד שזה רבי.
כמו שהיון יעקב אמר, כן, נכון, וגם בית המקדש, בסדר. זה ודאי שאפשר לומר, יש ספר עם 250 תירוצים, אבל זה התירוץ של הבית יוסף. זה התירוץ של הבית יוסף. עכשיו, שאלה נוספת, עוד סתירה, לכלל הזה שאין סומכים על הנס. אליהו הנביא, שביקר את כולנו בליל הסדר האחרון, ביקר את כולנו, כיבדנו אותו, הבאנו לו כוס. אחת הסיבות שאנחנו מכבדים אותו, חוץ מזה שזה אליהו נביא, הוא גם כן כהן לוי ישראל. אליהו הוא כהן. יש גמרא בבבא מציעא קוף י"ד עמוד א', ששם מסופר שרבא בר רבוע מצא את אליהו בבית הקברות, הוא שואל אותו, לאו כהן הוא מר, מה לכהן לבית הקברות? ואז הוא אומר לו, אדם אתם, אתם קוראים אדם, גויים לא קוראים אדם. סוגיה, תסתכלו שם בתוספות בבבא מציעא קוף י"ד, אם אליהו הוא כהן, אז מקשה רי, האח החיה בנה של האלמנה. יש את הסיפור המפורסם עם הבן של האלמנה שנופח את נשמתו, ואז קוראים לאליהו, ואז הוא מתמודד עליו ומחיה אותו. אבל אם הוא כהן, לכהן מותר להתאמות למתים? לכוח נפש, אבל הוא היה כבר מת. אומר התוספות, ויש לומר שהיה ברור לו, ברור לו שיחיהו, לכן מותר מפני פיקוח נפש. אז אני אוספתי עוד כמה מילים. היה ברור לו שיחיה אותו. אז הוא כהן, אסור לכהן להיטמע. אסור לכהן להיטמע. אבל לא. אני סומך על הנס, ברור לאליהו הנביא שהוא יחיה אותו. אז כמעט שברור לו, אז מותר לסמוך על הנס. אז איך אפשר לסמוך על... אם אתם רוצים תסתכלו על הרדב"ז שמדבר לעשות קידוש השם, שלא יהיה חילול השם. יש רדב"ז מאוד מעניין בחלק ו', מי שירצה אני אפנה אותו אחר כך. אנחנו נמשיך בכל אופן הלאה. לכאורה אפשר לשבת את הדברים האלה על פי הרמב"ן. יש רמב"ן בפרשת סוטה, פרשת נשוא. הרי כל הסיפור הזה של האישה הסוטה שמגיעה לבית המקדש ומשקים אותה את המים המערערים, ואז המים האלה בודקים אותה, זה ניסי ניסים. וכאן הרמב"ן מאיר הערה יסודית, נקרא את הלשון שלו, והנה אין בכל משפטי התורה דבר תלוי בנס זולתי, העניין הזה שהוא פלא ונס קבוע שיעשה בישראל ביותם רובם עושים רצונו של מקום. כי חפץ למען צדקו לייסר אנשים שלא תעשנה כזימת יתר העמים ולנקות ישראל מן הממזרות שיהיו ראויים להשרות שכינה בתוכם. עכשיו לא הרמב"ן שם מעריך. היסוד של הרמב"ן הוא שכל העניין הזה של פרשת סוטה זה בעצם שלא יהיו ממזרים בעם ישראל. והממזרים הם מונים את השראת השכינה. וכשמדובר על השראת השכינה, קובע הרמב"ן, בדבר כזה שתלוי בהשראת השכינה, אז התורה תולה את משפטיה בנס. יש כאן מצווה שכל כולה מיוסדת על ניסים. למה? כי מדובר פה על השראת השכינה. כשמדובר על השראת שכינה, שייך לדבר על, על ניסים. בסדר, ננסה עוד רגע להבין, להבין למה.
כן.
לא, זה הלשון שלו. כי חפץ למען צדקו לנקות את ישראל מן הממזרות, שיהיו ראויים להשרות שכינה בתוכם. הוא מעריך בזה פשוט הזמן קצר, אז אני לא קורא את כל הלשון שלו. עכשיו, אם אנחנו עוד רגע ננסה להבין מה ההיגיון בזה של, של ה, למה כשמדובר על השרת שכינה, אז כן שייך לקשור את זה לניסים. אבל לפני זה, לכאורה, אם אנחנו הולכים לפי היסוד הזה שכשמדובר על השראת שכינה שייך לסמוך גם על הנס, אז ממילא מבואר מה שראינו עם החשמונאים. הרי שם מדובר על המנורה. יש את הגמרא בפרק בפרק שני של שבת במה מדליקים. אז שם רב ששת מביא מחוץ לפרוכת העדות, יערוך וכי לאורה הוא צריך. הרי כל 40 שנה שהלכו בני ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו, אז הקדוש ברוך הוא צריך את האור שאנחנו מאירים במנורה, אלא עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. מהי עדות? אמר רב, זו נר מערבי שנותן בשמן כמידת חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים. הנר מערבי הזה שדולק יותר זמן בלי פרופורציה לכמות השמן ששמים בו, זה עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. רואים מכאן שהאור של המנורה מבטא את השראת השכינה בישראל. אז לכן לפי הכלל הזה של הרמב"ן, שכשאנחנו מדברים על השראת שכינה, אז התורה תולה את משפטיה בנס, אז אפשר גם להבין את העניין של החשמונאים. שאלנו איך החשמונאים סמכו על הנס. תשובה, כיוון שמדובר שם על השראת השכינה, מדובר על המנורה שכל עניינה הוא עדות לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל, אז שם אפשר לסמוך על הנס, שם אפשר לשים שמינית ולסמוך על זה שזה ידלק מערב עד בוקר. לפי זה חשבתי בדרך הדרש קצת עם יורשלי ללסדר, אומרים שזה פרדס. פרדס כולם מסבירים את האגדה על הפשט, אבל ללסדר זה להוסיף גם את הסוד דרש ורמז, ראשי תיבות של סדר. אבל אולי קצת על דרך הדרש, איך יכול להיות שאליהו שמח על הנס וחיה את הבן של האלמנה? אז יש בתוספות אף לזה, תוספות זה אחד במסכת, אולי יש תוספות כזה, שם הבבא מציע קוף י"ד, אז הוא מביא שם שאליהו אמר לאותה אלמנה, עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה, ולך ולבנך תעשי באחרונה. קודם תכיני לי עוגה, אחרי זה אתם תכינו לעצמכם עוגה. מה זה העניין הזה? אמר להם, אותו תינוק משיח בן יוסף היה, ורמז רמזתי לעולם שאני בתחילה. כלומר, אנחנו חושבים אליהו מחיה פה איזה מישהו, מחיה את משיח בן יוסף. זה ההתמודדות הגדולה של אליהו שם בעלייה, כשהוא מחיה את אותו אחד. זה לא סתם פיקוח נפש, זה פיקוח נפש של הכלל ישראל. זה משיח בן יוסף. אז אני רומז לעולם, תכיני לי קודם עוגה, ואחרי זה לך ולבנך, כי אני אליהו הנביא, קודם כל צריך להגיע, ואחריי מגיע משיח בן יוסף. אז לכן קודם אני, ואחרי זה הוא. עכשיו אם תסתכלו בספר כל התור, בפרק הראשון שם, על פי רבנו הגרא, כל עבודת קיבוץ גלויות, בניין ירושלים והרחבת יישוב ארץ ישראל להחזרת השכינה, כל עיקרי העבודה וכל פרטה ופרטי פרטה נאחזים ביהודו ובתפקידו של משיח הדאתחלת, המשיח הראשון, משיח בן יוסף, שהוא הכוח הניסי המסייע בכל פעולה הנעשית בהתערות הדלתת על דרך הטבע. כך מביא בספר כל התור. יוצא שכל העניין של משיח בן יוסף זה לפעול להחזרת השכינה. אז ממילא כשאליהו הנביא מחיה כאן את הילד הזה, הוא מחיה את משיח בן יוסף, שכל עניינו זה החזרת השכינה. אז זה גם כן מסתדר לנו קצת עם הרמב"ן, שברגע שאנחנו מדברים על השראת השכינה, אז כן שייך לדבר על עניינים של נס. דרך אגב, זה מסתדר, משיח בן יוסף, שהשורש שלו יוסף, באשר השם איתו, כל המציאות של יוסף זה מציאות של שכינה ששורה, ובספרים כתוב גם שזאת הסיבה של ראובן, הרי הוא כתוב שהוא הרי האחים, הוא רוצה להציל את יוסף מהאחים, הוא אמר להכניס אותו לתוך בור מלא בנחשים ועקרבים, איך אפשר לסמוך על הנס, אלא יוסף שכל עניינו שהשכינה שורה עליו, כל אשר הוא איתו, שם שמיים שגור בפיו, כל הזמן חופף עליו אור של שכינה, אז שם באמת אפשר לסמוך על הנס.
זה היה גם במקרה את ים סוף, יש לו אדם מה תצעקה, כן, כן, לא, אבל שם גם באמת העצמות של יוסף הם אלה שפעלו מר הים, מציאות של שכינה של יוסף. אבל עוד רגע נסביר את זה וננסה לסגור את כל את מה שפתחנו. בוא ננסה להבין, אבל מה ההיגיון שברגע שמדובר פה על השראת השכינה, הרמב"ן מלמד אותנו שתולה התורה משפטיה בנס, זה פרשת סוטה, כדי לנקות את בני ישראל מהממזרות, אז התורה תולה את משפטיה בנס. ומה העניין שבבית המקדש, מקום של השראת השכינה, סומכים על הנס, כמו שראינו באליהו עם משיח בן יוסף. לפני זה אנחנו צריכים ליישב את מה ש הקשנו בהתחלה על הירושלמי. הרי אמרנו, מה המקור של הירושלמי לכך שאין סומכים על הנס? לא מאכילים את הכהן הגדול בערב יום הכיפורים, כל מיני דברים שעלולים להביא לידי זיבה, הרי זה אחד מהניסים שנעשו בבית המקדש. מה אתם צריכים להיזהר כל כך? הוא רוצה לאכול עכשיו ביצה, תגדול או לא? יש נס, הוא יגיד לכם, כבר מאות בשנים קוראים פה ניסים, אתם אומרים לי, אל תאכל עכשיו ביצה קשה. אומר הירושלמי, המקור, לא תנסו את השם אלוקיכם. שאלנו, מה זה לא תנסו? כאשר ניסיתם במסע, יש השם בקרבנו עם עין, שם היה החטא שלהם בדיוק הפוך, שהם לא סמכו שהקדוש ברוך הוא ייתן להם מים. אם אנחנו נדייק טוב בחטא של בני ישראל במסע, הרי מדובר שם על דור דעה, שהם ראו את כל הניסים הגדולים, ראו את עשרת המכות, ראו את קריאת ים סוף. אז מה זאת אומרת, איך יכול להיות שהם מנסים את הקדוש ברוך הוא, האם הוא ייתן להם מים או לא ייתן להם מים? אנחנו צריכים לדייק בפסוק, הלשון של הפסוק, בני ישראל לא אמרו היש השם עם עין, אלא היש השם בקרבנו עם עין. ברור לבני ישראל שהקדוש ברוך הוא יכול לקרוא את הים, והוא יכול להפוך מים לדם ולהביא צפרדעים ולעשות עוד הרבה הרבה דברים. אבל השאלה, מה קורה בדברים היומיומיים במים? מדובר פה על מים שאין להם לשתות. הקדוש ברוך הוא, זה ניסים גדולים, אבל איפה הקדוש ברוך הוא בתוכנו, בתהלוכות היומיומיות שלנו, במעשים הפשוטים, בטבע? יש השם בקרבנו. תסתכלו גם בתרגום יונתן בן עוזיאל, שם הוא כותב, אית שכינתא דהשם בינינו. שכינתא, כלומר הספק שלהם היה לגבי השראת השכינה, שהשכינה, מה זה שכינה? יש תשובה של הנודע ביהודה, שאלו אותו לגבי מה שהחסידים התחילו לומר, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתא, משהו, גם האשכנזים פתאום אומרים בספירת העומר, האם לומר את הדבר הזה, מה זה שכינתא, מה זה לא שכינתא. אז ראיתי הלשון שלו מאוד מיוחדת, הלשון של הנודע ביהודה, מה זה שכינה. הוא מסביר ששכינה זה מציאות קבועה של אור אלוקי. שכינה זה משהו שהוא שוכן, משהו קבוע. כך הוא מביא בשם הרמב"ם במורה נבוכים. עניין השכינה במקום היא התמדת העומד במקום אחד. תסתכלו במהדורת עניינה, אור החיים, סימן קובזי. התשובה של הנודע ביהודה. אז בעצם הבעיה של עם ישראל שם במסע הייתה שהם לא ראו את השכינה של הקדוש ברוך הוא בקרבם, בתהלוכות היומיום, זה היה אחרי. עכשיו, בואו נחשוב רגע. מה הבעיה לסמוך על הנס? מה הפגם באחד שסומך על הנס? לכאורה הפגם הוא שהוא לא רואה את ידו של הקדוש ברוך הוא בתהלוכות היומיום שלו. הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא בטבע. הוא רוצה שיוזילו אליו הזלות של ניסים מלמעלה. הוא לא מספיק לו הטבע הנפלא שהקדוש ברוך הוא יצר. הוא לא רואה את יד השם איך שהיא פועלת בתוכו. הוא רוצה דברים עליונים יותר. הוא לא רואה את השם בקרבו. זה הבעיה, הוא כל הזמן מחפש ניסים ונפלאות, דברים שהם יוצאים מהגדרים הרגילים של הטבע. לכאורה זה בדיוק החטא של בני ישראל במסע. עוד פעם, לא כתוב שהם אמרו יש השם עם עין, הם ידעו שהקדוש ברוך הוא יש לו כוחות גדולים, אבל הם לא ראו את בקרבנו, איך שהטבע הוא בעצם גם כן דבר מופלא שהקדוש ברוך הוא יצר. זה בדיוק החטא של בני ישראל במסע, וזה זאת הבעיה במי שסומך על הנס. מי שסומך על הנס הוא לא מסתפק במה שיש לו פה בקרבנו, הוא רוצה דברים עליונים מלמעלה, שינוי של המערכות הטבעיות שנמצאות אצלנו כאן. הוא לא רואה את השכינה של השם, את ההתמדה בחיים היומיומיים, איך שהקדוש ברוך הוא מופיע בהם. אז לכן מבואר איך הירושלמי לומד מלא תנסו את השם אלוקיכם כאשר ניסיתי במסע, זה המקור שלו לכך שאין סומכים על הנס. עכשיו ממילא לפי זה מבואר למה כשאדם בעצם סומך על הנס כדי להביא להשראת שכינה, אין כאן את הפגם של אין סומכים על הנס. כי כל הבעיה בכך שאדם סומך על הנס זה שהוא לא מסתפק במציאות הקבועה של השראת שכינה כאן. הוא רוצה רק דברים מחודשים, דברים שיוצאים מגדר לגבולות הטבע הרגיל. אבל כשכל הפעולה שלו היא בעצם להביא להשראת שכינה, שתהיה השראת שכינה קבועה כאן, שאנחנו ניפגש ביומיום בקרבנו עם הקדוש ברוך הוא במציאות כזאת, כשזאת המטרה שלו, אז כאן אין את הפגם של אין סומכים על הנס. לכן כשמדובר על החשמונאים שפעלו לשם השראת השכינה עם המנורה, אז שם שפיר שייך לסמוך על הנס, וגם עם אליהו הנביא. אפשר עוד להאריך בזה רבות. אני רוצה לסיים במשהו קצר שמתקשר למה שאמרנו עכשיו, קשור לשביעי של פסח. יש שני פסוקים בקריאת ים סוף, שני פסוקים שנראים לכאורה סותרים אחד את השני. יש פסוק ראשון בפסוק כ"ב, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, ואחר כך בפסוק כ"ט כתוב ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. אז מה זאת אומרת? בהתחלה כתוב שהלכו בתוך הים, ואחרי זה הלכו ביבשה, אחרי זה כתוב פתאום הפוך, שהלכו ביבשה בתוך הים. אז מה זה השינוי? אז יש פשל מפורסם של החתם סופר, ורביא אותו בכמה גרסאות, אבל כך כותב החתם סופר. היה איזה צייר כישרוני אחד שהוא החליט לצייר את הסוס של המלך. היה למלך סוס מאוד יפה, אז הוא החליט לצייר אותו ממש עם כל הדיוקים, כל הניואנסים, ממש יצירת אומנות, משקיע את מיטב הכישורים שלו. רק מה, יש בעיה אחת קטנה, הבית מלאכה של האומן הזה היה קצת קטן, הסוס של המלך היה גדול, אז הוא הוציא את הציור שלו מחוץ לגלריה, על פתחה של הגלריה, שמו שם את הציור הגדול וצייר. אבל מה, הוא התחיל להתאכזב, למה? כי הוא השקיע את כל הכישורים שלו ביצירה הזאת, וזה היה כל כך יפה בעיניו, וממש כל דקות של הסוס, כל שריר ראו בציור. אבל כל האנשים בדרך לעבודה עוברים, הולכים, חוזרים בדרך למכולת, אף אחד לא עוצר, אף אחד לא מסתכל על הסוס הזה. אז הוא קיבל חולשה מהעניין. מה זה לא מעריכים היום? לא, אנשים לא מעניין אותם אומנות, לא מעריכים את זה. ואז פתאום עלה במוחו הרעיון שהבעיה היא זה שאני כל כך טוב וכל כך מוכשר, הציירתי סוס כל כך יפה, כולם חושבים שזה אמיתי, אז אף אחד לא עוצר לידו. תארו לעצמכם, בן אדם מבוגר עוצר באמצע הרחוב, אומר זה סוס. הרי זה לא כמו היום שהמכוניות החליפו את הסוסים. פעם היו סוסים כמו מכוניות, אז בן אדם בוגר יעצור ברחוב ויגיד איזה מכונית יפה. היום יש כאלה. אבל אז הוא חשב, זה לא שייך, לא שייך לעשות דבר כזה. אז מה הוא החליט? הוא אמר, אני אשים מסגרת לסוס. ואז ברגע שאני שם מסגרת, אז כולם יבינו שזה ציור וזה לא סוס אמיתי. כך עשה. סיבב את הסוס שלו במסגרת, ומי למחרת בבוקר, היה שם ממש פקק תנוע, כולם עוצרים, מסתכלים על הסוס, מתפעלים, זה הסוס של המלך, איזה ציור יפה. אותו דבר לגבי הטבע האנושי שלנו. אנחנו פוסעים על האדמה, כל בוקר אנחנו קמים מהמיטה, דורכים על הרצפה, ואנחנו לא חושבים על זה שיש כאן דבר מדהים, רוקה הארץ על המים. הרי זה לא מציאות פשוטה שאנחנו יכולים לדרוך על האדמה, הרי הכל היה כאן מכוסה במים. הקדוש ברוך הוא אמר, יקבעו המים למקום אחד ותראה יבשה, שאנחנו יכולים לדרוך על זה. אבל זה שהקדוש ברוך הוא הזיז את כל המים שאנחנו יכולים לדרוך על היבשה, זה נס עצום, זה דבר מופלא. כל בוקר שדורכים על הרצפה, אחרי מודה אני, חור, זה המחשבה הראשונה שצריכה להיות, איך אנחנו יכולים לדרוך על הדבר הזה בלי שאנחנו, לא יודע, נופלים לאיזשהו מקום. זה ממש נס גדול. אבל אנחנו רגילים לזה, הולכים, דורכים, ליבנו גס באדמה הזאת. מה קרה בקריאת ים סוף? נכנסנו לתוך הים, ואז פתאום קרה נס גדול. אנחנו הולכים בתוך הים ותראה יבשה, אנחנו יכולים ללכת על היבשה, לדרוך עליה. ופתאום התחלנו להרגיש ולהפנים שתמיד כשאנחנו דורכים על היבשה, זה לא דבר שהוא מובן מאליו, זה עורר אותנו. הקדוש ברוך הוא עשה איזושהי מסגרת לציור המופלא הזה שזה היבשה, דבר שאנחנו לא חשבנו עליו קודם. ואז אנחנו כל כך הפננו את העניין הזה, שגם אחר כך כשאנחנו יצאנו מקריאת ים סוף, למחרת בבוקר כשאנחנו קמנו מהמיטה ודרכנו על היבשה, אנחנו הרגשנו כאילו אנחנו בתוך הים. את מה שאנחנו הפנמנו כשהלכנו בתוך הים, היבשה שאנחנו דורכים עליה, זה לא סתם, זה דבר שהתחלנו להפנים דבר יום ביום. לכן בהתחלה כתוב שבני ישראל הלכו, כמו שקרה בעצם במציאות, בתוך הים, ביבשה, הלכו בתוך הים, ואז הרגישו כמו ביבשה, זה נהפך ליבשה. אבל מה שזה נתן לנו, שאנחנו הפנמנו והתחלנו להעריך את המציאות הזאת של היבשה שאנחנו דורכים עליה, שמעכשיו כשאנחנו הולכים ביבשה, אנחנו מרגישים כמו שהיה אז בתוך הים, שזה גרה לנו להפנים את המיוחדות הזאת שאנחנו הולכים בתוך היבשה. וזה בעצם מה שדיברנו עליו, להפנים במציאות היומיומית שלנו, אפילו ביבשה שאנחנו דורכים עליה, במים שאנחנו שותים, יש השם בקרבנו, הקדוש ברוך הוא נמצא בקרבנו ומחיה אותנו בכל רגע ורגע. אז רק כדי שנשאר עם הדברים, אני אסכם בחצי דקה מה שראינו. מחלוקת, האם ניתן לסמוך על הנס או לא, מחלוקת בגמרא בפסחים, האם נועלים את דלתות העזרה או שננעלות מעצמם, מחלוקת תנאים מקבילה לכאורה במסכת יומא, האם הכהן הגדול מסתמך על הסודרים או על הלשון של הזהורית, אביי ורב הלכה כרבה, כאן לכאורה גם אביי מודה ושני מקדש ורבים, או כאן זה מועיל בדיעבד. ראינו שהבבלי גם כן נוקד באופן פשוט שלא סומכים על הנס, לומדים את זה מהסיפור של שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני. הירושלמי מביא מקור אחר, זה שלא מאכילים את הכהן הגדול בערב יום הכיפורים, שמה יבוא לידי זיווה, מה המקור, לא תנסו את השם ולוקחים כאשר ניסיתם במסע. הקשנו, למה הבבלי לא מביא את המקור של הירושלמי? לכאורה כי המקור של הירושלמי הוא מאוד תמוע, כי לכאורה במסע בדיוק היה אחרי תפוך שהם לא סמכו על השם. הבאנו עוד שתי קושיות על הכלל הזה שאין סומכים על הנס. קודם כל החשמונאים, איך הם שמו רק שמינית, סמכו על הנס, שזה הספיק מערב עד בוקר. קושיה שנייה, אליהו, איך הוא שמח על הנס כשהוא החיה את הבן של אלמנה. פירוט, יש את היסוד של הרמב"ן. הרמב"ן מחדש שהתורה לא תולה את משפטה בנס חוץ מאותו סיפור של פרשת סוטה. למה? אומר הרמב"ן שאנחנו באים לפעול להשראת שכינה, למציאות הקבועה, האור האלוקי הקבוע ששוכן כאן, כמו ההגדרה של הנודע ביהודה על פי המורה נבוכים. אז כן, התורה תולה את משפטה בנס. ממילא אפשר לבאר שזה הסיפור של החשמונאים, וגם על אליהו שהוא מחיה בעצם את משיח בן יוסף, שעניינו זה השראת השכינה. ממילא מכאן אנחנו חוזרים לירושלמי, כל החטא של בני ישראל במסע היה שהם לא הכירו את המציאות ששוכנת באופן קבוע, היית שכינתא דהשם בינינו או לא, כמו שמתרגם התרגום יונתן בן עוזיאל. כלומר, היה ברור להם שהוא עושה ניסים, אבל איפה במציאות הקבועה שנותנת להם מים? אז זה בעצם החטא גם של מי שלא סומך על הנס, של מי שסומך על הנס, כי הוא מצפה לדברים חדשים מלמעלה, והוא לא רואה את השגחת השם במציאות הפשוטה פה. לכן כשבן אדם פועל למען השראת שכינה שתהיה מציאות קבועה של אור אלוקי גם בטבע, אז במקרה חריג כזה, אז אין לו את הבעיה של מי שסומך על הנס שהוא לא רואה את יד השם בקרבו. וזה הלקח הגדול של קריאת ים סוף, של בני ישראל הלכו בתוך היבשה, ביבשה בתוך הים, וגם הפוך. Thank you.